אתם מאזינים למי צריך היתר, הפודקאסט של נתיבי הקמה, שעוסק בקשר שבין סטטוטוריקה, רישוי ושוק הנדלן. בכל פרק נארח דמויות מפתח בתחום, נדבר על החידושים, האתגרים, ולפעמים אפילו נציע כלים ופתרונות. אני אילה גולדנברג, מנהלת פרויקטים בחברת נתיבי הקמה. אם אתם מנכלים של חברות יזמיות, מהנדסי חברה, סמנכלי פיתוח, מתכננים, או בעלי מקצוע אחרים בתחום הנדלן והתשתיות, הגעתם למקום הנכון. מיד אנחנו מתחילים. נתיבי הקמה היא החברה הוותיקה והגדולה ביותר שעוסקת בניהול הליכי סטטוטוריקה ורישוי. מה שמייחד אותה זו הגישה המתודולוגית לניהול הליכים ויצירה של תרבות עבודה שמבוססת על מקצועיות, שקיפות ואתיקה. היסודות לכל זה נחפרו אי שם בשנת 2004, ואולי לפני, על ידי יגאל צ'ודנר, מייסד, מנכ"ל ובעלים של חברת נתיבי הקמה. היום נדבר עם יגאל צ'ודנר ונשמע איך הכל התחיל. היי יגאל.
שלום אילה.
אז איך הכל התחיל?
בשנת 2004, בשביעי ינואר, נוסדה חברת נתיבי הקמה.
מדהים. אז בוא נתחיל ממש בהתחלה. ובעצם, מה הוביל אותך להקים חברה שמתמחה בניהול הליכי רישוי?
אז כך זה התחיל. בשש שנים שקדמו ל-2004, אני עבדתי בחברת פז, בתפקיד של מנהל תחום תכנון ורישוי. הייתי אחראי על כל מה שצריך בשביל לקבל אישור. האם זה טבע, היתר, טופס 4, תעודת גמר, הרבה בדיקות של האיתורים, ושם ראיתי שרוב הזמן אנחנו עוסקים באישור. בניית תחנת תדלוק היא תוך מספר חודשים, חצי שנה מקסימום. אישור לתחנת תדלוק זה שנים, ורוב האיתורים בכלל לא אושרו. אתה צריך לקדם איזשהו 50 איתורים בשביל לאשר אחד או שניים. ואז ראיתי שבתחום הזה אין מישהו שהוא אחראי. זה היה נופל על אדריכל, על מנהל פרויקט, על מישהו שזה, אבל לא היה גורם שהוא אחראי על קבלת האישורים, על תאומים עם הרשויות, עם תאומים עם המתכננים, שזה בעצם היה עיקר העבודה, לקבל אישורים ולתאם את הכל. ובסוף 2003 קראתי ספר, ספר אבא עשיר, אבא אני. ששם בעצם כתוב שאתה יכול לקחת אחריות על כל דבר בחיים שלך. והגיע הזמן, והחלטתי לקחת אחריות, להקים את החברה שהיא תעשה את מה שאני הכי טוב אז ידעתי לעשות. ובשביל ינואר 2004 הוקמה נתיבי הקמה, ובראשון למרץ, כי הייתי צריך חודשיים לעבוד בפז עוד לפני שאני עוזב, אני נהייתי עובד מספר אחד בחברת נתיבי הקמה.
איזה יופי. אחד העקרונות שמניעים את נתיבי הקמה זה עבודה בשקיפות מלאה. זה בא לידי ביטוי אפילו במשרדים שלנו, במרחבי העבודה שלנו, שאנחנו נמצאים פה היום. למה זה כל כך חשוב בעיניך?
תראי, אני ממש חושב שאפשר לעשות מספר פודקאסטים לעניין שקיפות. בכלל בחיים שלנו, אני מאוד מאמין שבכל מערכת יחסים, בכל מערכת יחסים, בכל מקום, לא רק בעבודה, אלא בבית, עם חברים, עם ילדים, עם משפחה, עם ההורים, עם הילדים, העיקרון של שקיפות, שקיפות זה באמת להגיד מה שאתה מאמין, לעשות מה שאתה אומר, אפרופו, ו... זה מה שמייצר את הדברים האמיתים בכל המערכות יחסים שלנו. אני חושב, אם נשים לב, שבכל תחום, כל בלגן מתחיל כשאין את השקיפות. כשאין את השקיפות, אז יש משהו מאחורי הקלעים. אז יש כל מיני מחשבות שאנשים מתחילים להמציא או לחשוב. יש גם מעשים שלא תמיד אנחנו מבינים, יש המון חוסר הבנה. וזה לא, זה מוביל לדברים לא נכונים. השקיפות היא בעצם בסיס להמון דברים שקשורים לערכים, לשוויון, להדדיות, למחויבות. אני מאוד מאמין בהדדיות. אני מאמין שאין דבר כזה שמישהו מעל מישהו, או מישהו יודע להכתיב למישהו, או מישהו יודע... זאת אומרת, אם אין win-win situation, אני מניח בכל מערכת יחסים, זה בסופו של דבר לא אצלך.
אני חושבת שזו גישה מאוד חריגה בתחום שלנו, אבל אני גם יודעת שיש לה אחוזי הצלחה מטורפים. כלומר, אני חושבת שכל ההישגים, לפחות שלי בתחום הזה, התחילו מזה, וגם בחיים האמת, כשאני אומרת את מה שאני רוצה, ומסבירה למה זה חשוב שזה יקרה ככה, אני מייצרת איזושהי הקשבה ושיתוף פעולה, וזה באמת מייצר שיח שהוא הפוך לגמרי לכל מה שאנחנו מכירים. אם כבר מדברים על פרדיגמות, אז אני רוצה לשתף אותך, אני בטוחה שגם אתה חווית את זה לא פעם. כששואלים אותי נגיד מה אני עושה, או שהתחום הזה של רישוי בנייה עולה, אז אנשים ככה לא רואים פה, אבל כולם יכולים לדמיין איך הם תופסים את הראש, ואומרים לעצמם שכאילו, אין מה לעשות, זה המצב, זו המערכת, צריך לעשות מה שאומרים לך. והגישה פה שאתה מתווה היא יותר יזמית ופרואקטיבית. אז אם אתה יכול אולי לנסות להגיד לנו מה לדעתך מונע מאנשים ליזום מהלכים מול רשויות, בפרויקטים ומול גופי תכנון שונים.
וואו, תראי, זה, 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 זה מאוד מורכב ומאוד פשוט. למה? כי לכל אחד יש סיפור. לכל אחד יש סיפור משלו. כשאנחנו שומעים איזושהי בעיה, נגיד, או איזשהו מקרה של הפרויקט, יש אין ספור סיפורים של אותו דבר, אותו נושא. ליזם יש סיפור משלו, לרשות יש סיפור משלה, לאדריכל יש סיפור, לנהל פרויקט יש סיפור, ולעורך דין יש סיפור, ולקונה, זאת אומרת, אנחנו מדברים הרבה פעמים על משהו אחד, ושומעים המון סיפורים, וכל אחד פועל לפי מה שהוא מאמין. כל אחד מאמין בסיפור שלו, ופועל מכוחו. הגדולה בדבר הזה, וזה מה שאני מאמין שאנחנו בדרך כלל יודעים לעשות, זה למצוא את הסיפור שלנו. כשאנחנו חושבים או שומעים את הסיפור, בוחנים מסמכים, זה מאוד חשוב, אנחנו ממציאים את הסיפור שלנו. ואני מאמין שהסיפור שלנו הכי מדויק. זה הגדולה. לדייק הכי בסיפור, לקחת את כל בעלי עניין שחיים את הסיפור, וזה לא משנה מתי הם חיים, בתחילת הפרויקט, באמצע, בסוף, לפעמים גם תובעים אותם, וועדה מאמינה במשהו, והלקוחות מאמינים במשהו, ואנחנו יכולים לשמוע לפעמים את הסיפור, ולהגיד, רגע, לא, לדעתנו אין פה... חריגות. ואז מסתכלים עלינו, איך זה יכול להיות? אבל אנחנו מאמינים בסיפור הזה. ואז צריך לגרום לכולם להאמין בסיפור שלנו. וזה בעצם הדרך, השאלה בעצם הייתה, מה מונע? אני מאמין שברגע שיש סיפור שהוא ממוסמך, מתועד, לוקח בחשבון את כל ה... אתגרים או כאלה, כל המגבלות שנוצרו, ויש לנו את כל התשובות ויש לנו סיפור שלנו, זה מה שבעצם מונע מלהימנע ללכת לרשויות ולקדם כל דבר בדרך הכי נכונה.
אני חושבת שזה אחד התיאורים הכי מרגשים ששמעתי, על תחום שהוא מצטייר כל כך באפרוריות, ואני חושבת שזה מסביר המון לגבי הדרך שהחברה הזאת עשתה, וגם היחס שלנו לתרבות שנקראת תחום הרישוי, שזה לא משהו שקשור למצב רוח או לאיזה שהם יחסי כוחות, אלא שיש מסמכים, והמסמכים האלה מייצרים נרטיב, וברגע שאתה יודע לעמוד מאחורי הנרטיב הזה, להסביר אותו בצורה מקצועית, בצורה אחראית, אז אתה לא צריך להיות מונע מכל מיני פחדים של מה יגידו ומה יהיה ומה ידרשו, אלא אתה פשוט יכול להגיע לסיטואציה ולהתמודד איתה, ואפילו להגיע להישגים לא מובנים אליהם. וזה בעיניי, זה מקסים ומקצועי ובאמת מעורר המון השראה. ואם כבר אנחנו מדברים על כל הדברים האלה, אז הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים ללקוחות שלנו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות לפני שאנחנו בכלל מתעסקים ברישוי, זה לשנות אצלם איזושהי פרדיגמה ביחס שלהם לתחום הזה ולאופן שהם מתנהלים בו. אתה יכול להגיד כמה מילים על איך יוצרים את השינוי הזה?
אני מאמין שבסופו של דבר זה מספר גורמים שחלק אנשים אולי באותו רגע מאמינים ומתרשמים, וחלק זה משהו שאולי העולם הזה הוא בעצם עוזר להבין שבשיטות הישנות או בשיטות של פעם, כמו שזה לא, אי אפשר לנהל היום רישוי וסטטוטוריקה. אני לא רוצה, כי כל פעם שאני אומר פרדיגמה, אז צריכים להתייחס לאותה פרדיגמה שאנחנו שומעים. אני לא רוצה פה לעשות הכללה, אבל אני מבין שאת מתייחסת לזה שיש, כשמדברים על בירוקרטיה, ישר עולה בראש תמונה מסוימת לרוב האנשים. גם אם זה אנשים שלא מתמודדים, והרבה פעמים גם אלה שלא מתמודדים, או, בירוקרטיה, בטח זה קשה, בטח זה, וואו, לא יודע מה, פקידי, מה זה. הכוח בעצם, הוא נמצא הרבה פעמים אצל יזמים. למה? כי המערכות הרבה פעמים מגיבות. הן לא בנויות לאיזום. ואין בעצם תלויות ביזמים. הרי אם היזם לא יסכים לעשות משהו, הוועדה לא תוכל לדרוש. המשחק הזה מאוד עדין, כי נגיד עיריית תל אביב היא בטוח יודעת מה קל לדרוש. כן. ומה אנשים יסכימו לדרוש, כי יש שם ביקושים מאוד מאוד גדולים. אני לא מקנה בעיריות אחרות. ששם פחות ביקוש, והם שמחים כשיזם מגיע ועושה טובה, ועירייה שמחה גם. זאת אומרת, הדבר הזה שבעצם הפרדיגמות זה תלוי, זה תלוי מקום, זה תלוי מקרה, זה תלוי יזם. אבל צריך להבין שהמערכת היא לא יכולה לעבוד אחד בלי השני. היזם לא יכול לעבוד בלי רשויות, וגם בלי הציבור שהוא בעצם הצרכן הסופי לכל יוזמה. זה יכול להיות תעשייה, זה יכול להיות משרדים, זה יכול להיות מגורים, כל דבר. אם אין מי שצורך את המוצר הזה, אין זכויות ליזם. הרשות לא יכולה לחיות בלי יזם, ורוב הרשויות מבינות את זה. והרשות לא יכולה לחיות בלי ציבור, והציבור לא יכול לחיות בלי רשות ובלי יזם. זאת אומרת, זה מאוד פשוט. ואם כולם לא ימצאו את האיזונים האלה, שלא יהיו גרידים, כי בסופו של דבר, אם הרשות תדרוש משהו מיזם, הוא יגלגל את זה לתושב. ואם זה לא יהיה כדאי לתושב, אז לא יהיה פרויקט. היזם לא יזרום. הדברים האלה, הרבה פעמים אנשים מפספסים, כי היזם חושב שמחפשים אותו. הרשות חושבת שעובדים עליה. והציבור מסכן, לא יודע מה הוא חושב. הוא מבולבל.
מתמודד.
מתמודד. זה אומר שבעצם, אפרופו שקיפות, ערכים, וכל מה שקשור לדבר הזה, הדברים האלה בונים בעצם תשתית לאימון הדדי. וכשכל אחד מתחיל לסמוך אחד על השני, אז אפשר לגשת לרשות בלי פחד, לקבל אישור לעבוד בעצם באישור, בלי לחשוש שמישהו מחפש אותך, ואז זה בעצם למנוע המון המון אי-הבנות כשקובעים עובדות ואחר כך מנסים להסתדר. אני חושב שאת הרבה פעמים בצחוק אומרת לפעמים קל יותר לבקש סליחה מאשר רשות. זה אולי ככה פרדיגמה שהרבה אנשים חושבים. אני חושב שזה מה שצריך לשנות. כי בסופו של דבר, כשכולם מתחילים לסמוך אחד על השני, אז זה משנה את הפרדיגמה שאפשר לבנות באישור, אפשר לעשות זה מהר, והציבור יקבל דברים איכותיים ומהר ככל שאפשר.
נכון. עכשיו, רישוי זה רק ההתחלה, והוא בעצם, לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל הוא נוגע לכל תחום, כל תחום בשוק הנדלן. והאתגרים של הרישוי הם חלק מאתגרים הרבה יותר רחבים שהשוק הזה מתמודד איתם היום. מה לדעתך האתגרים המרכזיים ששוק הנדלן מתמודד איתו?
יש אתגר לדעתי שהוא ענק, שהוא הכי גדול. האתגר שהשווקים פועלים מהר יותר מכל השאר. הם פועלים יותר מהר ממה שחוקים משתנים. הם פועלים יותר מהר ממה שאנשים מעכלים שיש שינוי בשוק. יותר מהר ממגיבים לבקשות להיתרים, יותר מהר ממאשרים טבעות. האתגר הגדול שהמהירות של הדינמיקה, במיוחד בימינו, שטכנולוגיה מתפתחת ומחר צריכים עוד מכונה במפעל ומחרותיים צריכים עוד בניינים מגורים לאנשים, זה כל כך מהר שכולנו מאחרים, כולנו מנסים להדביק את הפער, לשנות חוקים, להקל אותם, להתאים את עצמנו. זה אתגר הכי גדול, המהירויות. וגם בקורונה אנחנו מבינים שהרבה תשובות לשינויים שקרו בשווקים, שצריך לעשות שינוי שימוש לכל מיני נכסים שעומדים ריקים למחירה ולהשכרה, והרשויות לא מוכנות. אז מדברים, בוא נעשה חלק משרדים מגורים, בוא נעשה כל מיני דברים כאלה, אבל זה לוקח זמן, זה לא עובד. אני חושב שהאתגר הענק זה שהשוק משתנה, או שהשוק משתנה מהר מדי, או שאנחנו כולנו עובדים לאט מדי, הפערים.
אתה יכול לחשוב על איזה שהם כלים שקיימים כבר, או שצריך לפתח כדי לעזור לנו להתמודד עם האתגרים האלה?
אני יכול לנסות לחשוב על כמה דברים. קודם כל, כל התוכניות צריכות לתת גמישות מרבית. זה קל להגיד, זה מאוד קשה ליישם, אבל אנחנו צריכים קט כמה שניתן לתת גמישות שכל דבר חדש לא ידרוש זמן לשינוי כללים, תוכניות וחוקים. דבר נוסף, צריך הרבה לתת לשוק לקבוע. זאת אומרת, אם תמ"א 38 כל כך הרבה שנים נתנה בכל הארץ את אותם המקדמים, אבל אי אפשר לבנות באותו מקדם בתל אביב ובדימונה. למה אי אפשר היה לתת לשוק, לוועדות מקומיות, מסגרות, שאם בדימונה צריך לחזק בניין ולבנות 20 קומות, ובתל אביב שתי קומות, שזה כדאי, ובדימונה צריך יותר, אז כן לתת לשוק לכתוב, להכתיב, סליחה, ואז התמ"א 38 הייתה עובדת, ולא היינו אחרי 20 שנה, עכשיו ממציאים תוכנית חדשה. זה גם היה פותר בעיית דיור, וגם היה פותר בעיית רעידות אדמה. כרגע לא זה ולא זה לא פטור. זאת אומרת, צריך באמת לאפשר לשוק לעבוד, באמת להגדיל פטורים. אני מאוד מאמין שכמה שיותר פטורים יוריד רגולציה. בכלל, אני מאמין שרשויות או מדינה צריכה להתעסק יותר בחינוך, יותר באכיפה, יותר בתרבות. לייצר תרבות שמי שהוא לא עובד על פי החוק, יש לו אנישה, ממש אנישה, עם אנשה עם שיניים, לא עכשיו הוא מסדיר 20 שנה ומתגלגלים, ועכשיו רק רשות צריכה לעבוד יותר קשה בשביל לעמוד בכל מיני בתי משפט, בכל מיני שימושים חרגים, וכל, זאת אומרת, אנישה על עברייני החוק צריכה להיות מהירה וקשוחה, בדוגמה של ארצות הברית למשל, ואז אנשים יוכלו לקחת אחריות יתרה, ברישוי עצמי שעכשיו מדברים על זה, או בדברים אחרים, שבעל מקצוע חותם על התוכנית, הוא אחראי על זה, ואם חס וחלילה הוא טעה, יש בזה באמת משמעות. אני חושב שזה מה שצריך יותר לעשות, לחנך פחות, להסתיר דברים, וגם לתת זרקור, כי כשיש למשל נתונים באינטרנט, על כל ועדה מקומית, כמה יתרי בנייה היא הנפיקה, כמה מהר, איזה סוגים, איזה דבר. דבר כזה זה כוח מטורף, וזה מה שצריכה לעשות ממשלה. א', זה יכול חלק מהוועדות התייתרו, כמובן, מפינה פוליטית, אנשים חוששים אולי גם, כי אנחנו נראה אולי שאפשר לאחד אותם, או אפשר לוותר אותם. וחלק מהוועדות, אולי להפך, צריך לתת כוח אדם, או לתת זה פתאום כשיש שקיפות, את רואה, את השוק, איך זה עובד, ולפעמים זה כואב, אבל זה הכי אמיתי והכי נכון לטובת הציבור. אחרת הציבור יכול רק לסבול, וחייבים לעשות עם זה משהו. זה כולו שקיפות, זה כולו...
אז באמת, בתקופה האחרונה, יש, מאז שנבחרה הממשלה, יש סדרה באמת מואצת של רפורמות, שינויים, תוכניות, מחשבות בתחום הרישוי. אם אתה יכול לבחור, אתה יודע, זה קצת אולי קשה לנבא, אבל אחת שככה לא תישאר מאחורה, אלא תעשה שינוי הכי משמעותי בתחום הזה, לאיזה היית מתייחס?
אני מאמין שזה כמובן ביטול הקלות. ביטול הקלות. יש פה, אנחנו פעם כתבנו, הקללה של הקלה. מאשרים תוכנית בניין עיר, הרבה שנים עובדים עליה, והיום מגישים משהו אחרי זה שלא תואם תוכנית. זה מה שנקרא הקלה. ואז במקום להוציא היתרים מהר ברשות רישוי, מתחילים תהליך שזה פרסומים, שזה התנגדויות, שזה השבחות. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שגם היזם מעוניין וגם הרשות מעוניינת, כי היא מקבלת השבחה. אבל זה בעצם מעכב לנו את כל התהליכים וכל ה... עצה בעצם לביקושים שיש בשוק, ומעוות את כל השוק. אני חושב שברגע שבאמת, ומעניין איך באמת זה יעבוד בפועל, שבאמת החלטת הממשלה הזאת היא בעצם תמומש, ותמיד אני אומר, המבחן זה במימוש. מבחן זה במימוש. זאת אומרת, לא צריך לדחות את המימוש. כל עוד הממשלה הזאת קיימת, או כל ממשלה קיימת, המהירות בעצם בהחלטות, צריך להיות במימוש שלהם, אחרת הם משתנות או הם מאבדים מעוצמתן.
אז אם אנחנו כבר מנבאים ומתנבאים, אז איפה אתה רואה את תחום הרישוי בעוד 10 שנים, ואיפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? נשמח לדעת.
וואו, קודם כל אני מאוד מקווה שאנחנו נהיה באותו מקום, ביחד, כאן, לא באותו מקום של היום, אלא תחום ואני, אנחנו עדיין נהיה מחוברים. אבל אני אפריד אולי, כי בכל מקרה, מה לעשות? אני חושב שהתחום הזה יהיה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מפותח, הרבה יותר שקוף. זאת אומרת, אדם לא יצטרך, או לא יזם ולא אזרח פשוט, לפתור תשבצים בשביל להבין מה ניתן לבנות בכל מגרש. יהיה ברור. מה ניתן לבנות בכל מגרש, זאת אומרת, תהיה קומפילציה של כל התוכניות וחוקים ברמת המגרש, כמו בארצות הברית, שבמגרש הזה אפשר לבנות כזה שטח, כזה נפח, כאלה זכויות בנייה, כזה שימושים, ואז זה יהיה הרבה יותר מהר והרבה יותר פשוט, לא יהיו גם כל מיני השערות במחירה, בקנייה, בהשכרה, זה מאוד 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 יעזור לכולם ללכת מהר למטרות. אני חושב שכלים שיהיו ברישוי, קשה לדמיין, 10 שנים זה קשה לדמיין, ואני מאוד מאוד מצפה ליהנות דברים חדשים שאנחנו נגלה בעוד כמה שנים ובעוד עשרים במיוחד. ולגבי יגאל ג'ודנר ונתיבי הקמה, שכרגע אני באמת חושב שאני לא רואה את עצמי לא ביחד עם החברה, השוק יגיד. השוק יגיד. אני מאוד מאמין בכוח השוק. כל עוד המוצר צריכים בשוק, הוא יחיה. אם אנחנו נהיה מספיק גמישים, חכמים, חרוצים, שקופים, לא יודע, אז הכל יהיה בסדר. ואם לא יצטרכו אותנו, אז אנחנו נעשה משהו אחר, וכמובן נגלה את זה לך ולעולם.
ימים יגידו.
בטוח.
יגאל, תודה רבה, היה כרגיל תענוג לדבר איתך ולשמוע את כל הרעיונות שלך והשקפות שלך על החיים, על רישוי ועל נתיבי הקמה.
תודה לך, הילה. היה כיף כרגיל לדבר איתך.
תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מי צריך היתר. מקווים שנהנתם ונשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בפלטפורמות בהם אתם מאזינים לפודקאסט. אם יש לכם שאלות או שתרצו שנדבר על נושא כלשהו, נשמח אם תפנו אלינו דרך האתר של נתיבי הקמה. נתראה בפרק הבא.